הקשר? הנה, אז בואו ננסה ככה להבין. אני קוראת מקור מספר אחד. מסכת סופרים זה מסכת קטנה. יש דבר כזה, מסכתות קטנות במשנה. אחת מהן היא מסכת סופרים. נר חנוכה, מצווה להניחו בפתח הסמוך לרשות הרבים. שתהיה מזוזה בימין ונר חנוכה בשמאל. לקיים מה שנאמר, מה יפית ומה נעמת. מה יפית במזוזה ומה נעמת בנר חנוכה. המסכת מקשרת בין מצוות מזוזה, מצוות נר חנוכה ופסוק בשיר השירים. מה אומר הפסוק במקור 2? מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים. אוקיי? אנחנו לא מבינות מה הפסוק אומר בשלב ראשון, אוקיי? מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים. ובאה ומסבירה אותו המסכת ואומרת, מה יפית זו המזוזה, מה נעמת זו נר חנוכה. מה הקשר בין הדברים? בדרך כלל מה אנחנו יודעות שמקשר בין מזוזה לנר חנוכה? שאומרים שהאדם יהיה מוקף במצוות. יהיה לו את המזוזה מצד אחד, את החנוכיה מצד שני, וכך הוא יהיה מוקף במצוות. אבל מה הקשר לאהבה בתענוגים? לא ברור. אנחנו נמשיך עם הרב חרלאפ, לא כתוב לכם פה, זה מתוך מי מרום, תזיין, הרב חרלאפ לחנוכה. בסדר? הפסוק מסיים אהבה בתענוגים. נראה שעל ידי המזוזה בימין והנר חנוכה בשמאל, מגיעים לידי אהבה בתענוגים. כי יש אהבה בלא תענוגים, שהם בבחינת חולת אהבה. אבל על ידי אלו הדברים מתמלאים באהבת קודש, מלאים מזיו עונג עליון אהבה בתענוגים. יכולה להיות אהבה בלי עונג, ויכול להיות עונג בלי אהבה. עונג בשפה שלנו, או בשפה, אם אנחנו אומרים על זה, תרבות יוון או תרבות המערבית, עונג מקבל הקשר לא טוב הרבה פעמים. גם לפרויד יש ספר שנקרא מעבר לעיקרון העונג, והעונג גם אצל פרויד וגם בשפה שלנו הרבה פעמים הולך למקומות של עולם החומר, תענוגות שליליים, כביכול עונג זה איזה מילה לא כל כך מוצלחת, אבל זה כביכול, כי באמת המילה עונג במקורה היא מילה מאוד מאוד משמעותית, היא מילה מאוד חיובית. אחר המחל אומר לנו, מה העבודה שלנו בעולם? להתענג על השם. ככה אומר לנו הרמחל, שהתפקיד של האדם בעולם זה להתענג על זיו השכינה. ציטוט מהרמחל. איזה עונג רוחני אתן מכירות? מה יכול להיות עונג רוחני?
שבת, להתענג
בתענגים. את אומרת שבת. אוקיי, איזה עונג יש בשבת?
נשמה יתרה.
נשמה יתרה, מה עוד? אז מה זה אומר, איזה עונג? פיזי גשמי?
כזה
להתענג בתענוגים. אוקיי, אז למה אין לנו תענוגים, בוקר טוב, ברוכות הבאות. אז למה אין לנו תענוגים וסתם אוכל טעים ביום יום, אם האוכל זה העונג? למה לא קוראים לכל ארוחת טעימה עונג? עונג היא מילה שהיא שמורה לדברים מאוד מאוד משמעותיים. זה לא סתם כיף. וואי, אכלתי שוקולד, זה עונג. זה שמור, עונג זה דבר שמור, כמו שאמרת, וקראת על השבת עונג. באמת, 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 במקורה המילה זה להתענג על השם. זה מקום של אדם, יש לו חוויה מאוד 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 עליונה, מאוד חיובית, והיא יכולה להיות בקודש, היא יכולה להיות גם בחול כשהוא מחובר לקודש, כמו הדוגמה שנתתם ממאכלי שבת. אוקיי? היא יכולה להיות בקשר בין איש ואישה, כשזה בקדושה ובטהרה. כשזה ממקום של טהרה, אז המושג עונג הוא מושג טוב, והעבודה שלנו בראש זה לגייר אותו. כי לא לקחת אותו למקומות השליליים. אומר לנו הרב חרלאפ משפט מאוד מאוד תמוה. אני חוזרת עליו. הפסוק מסיים אהבה בתענוגים. נראה שעל ידי המזוזה בימין והנר חנוכה בשמאל מגיעים לידי אהבה בתענוגים. כלומר, מי פה היו שואלים אותה מה זה עונג והיא הייתה אומרת מזוזה בימין ונר חנוכה בשמאל. נכון? זה לא הדבר הראשון שהיינו אומרות. כי יש אהבה בלא תענוגים שהיא בבחינת חולת אהבה. אהבה בלא תענוגים זה אהבה שאי אפשר לממש אותה. זה משהו, זה איזשהו קשר שהוא חיבור טוב, אבל הוא לא חי. זה אהבה בלא תענוגים. אדם מרגיש משהו, אבל זה לא מגיע לידי מימוש במציאות. קורא לזה הרב חרלאפ, כן? חולת אהבה. ויש תענוגים, זה הוא לא ממשיך, אבל את זה אני ממשיכה. ויש תענוגים בלי אהבה, שזה תענוגים מנותקים, והרבה פעמים זה באמת הולך לתענוגים השליליים, כשזה תענוג בלי אהבה. אבל על ידי אלו הדברים, אני ממשיכה ברב חרלאפ, מתמלאים באהבת קודש, מלאים מזיו עונג עליון, אהבה בתענוגים. עכשיו השיעור שלנו צריך לברר מה הקשר בין המזוזה בימין, נר חנוכה בשמאל, למה זה אהבה בתענוגים. בסדר? ברור? טוב, בשביל זה אני הולכת למחוזות רחוקים, ואני רוצה לראות בעצם למה הייתה לנו תופעה, נכון? תופעה שנקראת התייבנות. עכשיו אנחנו במבצע שביעית באולפנה עושות את ההצגה על דונה גרציה. דונה גרציה הייתה מהנוסים. תקופה של הנוסים אנחנו מכירים, אבל אנחנו לא מכירים תקופה שבה יהודים מרצונם כתופעה המונית. אני לא מדברת על תופעה פרטית. תופעה פרטית יש אנשים שמתנצרים, מתאסלמים, אבל מאוד 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 בודדים. אבל מתייבנים זאת הייתה תופעה. כלומר, עיקר המלחמה היא לא הייתה רק ביוונים, אלא בתופעת ההתייבנות. לכן כל חנוכה תמיד עוסקים בתרבות, תרבות המערב וכולי. למה? כי באמת הייתה נהירה אחרי תרבות יוון. אנשים בהמוניהם התחילו לעזוב את היהדות ולהיות יוונים. מה קסם להם? הדבר הכי קל להגיד, טוב, הם חיפשו את התענוגות, אם דיברנו על עונג, תענוגות גופניים, חיפשו כל מיני דברי חומר. אבל אנחנו רואים שעם ישראל זה עם עמוק. לא יכול להיות תהליך כזה שאנשים מתייבנים ובהמוניהם ורק מסיבות חיצוניות. ואחד העקרונות הכי חשובים שיש זה גם בעבודת המידות וזה גם ברוח. כשאתה מתמודד עם רעיון מסוים, העבודה שלך זה לבדוק מה נקודת האמת ברעיון הזה ולקחת אותו איתך. אם אתה תישאר רק במקום של להגיד זה לא בסדר, זה לא נכון, לא תצליח להתמודד עם הרעיון, לא תצליח להתמודד עם התופעה. להתמודד עם תופעה זה רק כשאנחנו מבינים מה נקודת האמת. נכון, גם כשדיברנו בעבודת המידות, אז דיברנו על הדוגמה של הטיפים שנותנים הרבה פעמים לנגמלים מעישון. תמיד אומרים להם זה לא בריא, לא בריא, ואנחנו יודעים שכל מעשן יכול לתת לנו סדרת חינוך על כמה עישון זה לא בריא. ולא ראינו שזה עזר. והיום אחת הדרכים באמת באמת להיגמל, אני קראתי את זה בספר לפני הרבה שנים, אין לי מושג למה זה עניין אותי אז, אבל כבר אז היה משהו שככה מאוד קסם לי, שהם כתבו, אתה רוצה להיגמל באישון? תכתוב את כל הסיבות למה זה טוב לך. למה זה טוב לך האישון? עכשיו תנסה לראות איך אתה לוקח את זה, ואיך אתה משיג את הטוב הזה בדרכים אחרות. אל תגיד למה זה רע, למה זה רע, כולם יודעים למה זה רע. תחשוב למה זה טוב, ועכשיו איך אתה משיג את הטוב הזה בדרך אחרת. זה דרך נכונה בעבודת המידות, זה דרך נכונה בעבודה עם כל תופעה שלילית, וזה דרך נכונה גם התמודדות עם תופעה רוחנית. האמירה זה רע, זה לא נכון, היא לא מקדמת אותנו. ולכן, הדרך הנכונה לראות, להבין בעיניי את תופעת ההתייבנות, זה באמת לראות מה היה שם כל כך חזק. מה יש ביוון? איזה נקודת אמת יש ביוון שכל כך קסמה ליהודים? מה אתן אומרות?
יש לי מקומה הראשונה שבעצם התמודדה, כאילו הגיע לעולם את הספר, שזה הדבר שרק היהדות הייתה.
נכון, מאוד. השכל אצל היוונים היה כל כך מפותח. הבאתי לכם, שנקרא בין כל מקורות הקודש, השחלתי פה דיאלוג מכתבי אפלטון. כי הרבה פעמים אנחנו מדברות על יוון, 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 ואין לנו מושג על מה אנחנו מדברות. אז שקצת יהיה לנו מושג, את אומרת חוכמה, תכף נראה מה זה חוכמה. הטקסט הזה של אפלטון נכתב לפני 2500 שנה. 2500 שנה זה פלוס מינוס אזור חורבן בית ראשון. כלומר, באיזה תקופה כן, שהייתה בכל העולם אליליות, הייתה בכל העולם תרבות מטורפת, ביוון הייתה פילוסופיה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מסודרת. אוקיי, יש את כתבי אפלטון ויש אחר כך את כתבי אריסטו. ביוון יש שושלת, אני ככה עוברת שנייה ליוונים, עד סוקרטס היו כל מיני פילוסופים יווניים מקומיים. למשל, כל הרעיון שאנחנו מכירים, אש אדמה, מים ואוויר, התחיל ביוון. אוקיי? התחיל מכל מיני פילוסופים, היו פילוסופים שנקראו פיתגוראים, שמהם נשאר לנו מה? מה נשאר לנו מהפיתגוראים לדעתכם? משפט פיתגורס, המפורסם, כבר לפני 2500 שנה. אבל פילוסופיה מסודרת בעצם התחילה מסוקרטס. סוקרטס, המספרים עליו שהוא היה הולך עם עששית לחפש את האמת. הוא היה מין טיפוס הזוי, הולך, תחשבו, בן אדם הולך עם פנס לחפש את האמת. ואז בדרך הוא היה מנהל דיאלוגים עם כל מיני אנשים, להבין כל מיני רעיונות. את הדיאלוגים האלה מצטט התלמיד שלו, אפלטון. אוקיי? סוקרטס נחשב אבי תורת המידות, אפלטון נחשב אבי תורת האידאות, והתלמיד של אפלטון זה אריסטו, שנחשב אבי תורת האתיקה. שלושתם השפיעו על העולם בצורה שאי אפשר בכלל לדמיין אותה. עד היום, כן, יש מחקרים שאומרים שהעולם חושב או כמו אפלטון או כמו אריסטו. 2500 שנה אחרי, בעידן הפוסט-מודרני, כן, גם בעולם המדעי, כלומר, ההשפעה שלהם הייתה מטורפת, באמת, באמת, אי אפשר להבין אותה אם אנחנו לא טיפה ככה נכנסים. אז את אומרת על החוכמה, בואו נקרא רגע. אנחנו קוראות עכשיו, לי הייתה בכיתה י', נראה לי סיפרתי לכם תקופה פילוסופית. בתקופה הזאת פשוט חרשתי את כל כתבי אפלטון. דיקארט, קאנט, כל החבר'ה, כאילו דיקארט, קאנט כמובן הם תקופה הרבה הרבה יותר מאוחרת, אבל מאוד אהבתי פילוסופיה. מה זה פילוסופיה? מה זה פילוסופיה מילולית? פילו זה כמו פיל באנגלית, להרגיש. סופיה זה חוכמה. פילוסופיה זה אהבת החוכמה. פילוסופיה זה התעסקות בחוכמה. אין לזה שום נפקמינות. כלומר, את יכולה לקרוא טקסט ואת יכולה לשאול את עצמך, רגע, אז מה זה אומר לי בחיים? תשובה? כלום. אבל זה מפתח את השכל. היה הולך סוקרטס, אמרנו, ומנהל דיאלוגים עם אנשים, והדיאלוגים שלו לא היו מה השעה, מה שלומך. בואו תראו מה זה דיאלוג. ופה זה ציטוט ממנון. לדיאלוג הזה קוראים מנון. וסוקרטס שואל אותו, מה זו לדעתך הסגולה הטובה? עונה לו מנון, רצונך להרהר סוקרטס במשמעות של האנשת עושה עוול. תמצא למד שלדעת הבריות אפשר להקנות סגולה טובה. כי אין איש מעניש את עושה העוול מתוך שנותנו דעתו על הפשע שעשו. ובגלל הפשע הוא פרט למי שמתנקם בלא היגיון כדרך החיה. שימו לב, יש פה התעסקות בשכר ועונש לעבריינים. האם נתינת עונש היא באה לחנך את האדם או היא באה להתנקם בו? זה דיון שלפני 2500 שנה, שעוד הרבה תרבויות רק טיפסו על עצים. ואילו מי שמעניש בשכל טוב אינו מתנקם על הפשע לשעבר, שהרי אין להשיב את הנעשה, אלא למען העתיד, כדי שאותו פושע לא יפשע שנית, ואף לא אדם אחר שראה בעונשו של הלה. ואם זאת מחשבתו, הרי הוא חושב שהחינוך יקנה את הסגולה הטובה. כלומר, השאלה היא, האם הסגולה הטובה היא דבר מולד או נרכש? שוב, דברים שעד היום אנחנו מתמודדים איתם. שכן מענישו לשם מניעה. זאת איפה דעתו של כל מי שמטיל עונשים בחייו הפרטיים או מטעם הציבור. והרי כל בני אדם כולם מענישים ומייסרים את שהם חושבים לפושעים. בראש ובראשונה, האתונאים בני עירך. על פי היגיון דברים זה נמצא, שגם האתונאים סבורים שהסגולה הטובה ניתנת לרכישה וללימוד. דומני איפה סוקרטס שהראית לדעת בראיות מספיקות, שאין בכך כל תמיעה כשבני עירך שומעים גם הצעתו של נפח וסנדלר בעניינים מדיניים, ושלדעתם ניתנת הסגולה הטובה ללימוד ולרכישה. זה ממש טעימה קטנה, 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 כדי להגיד, זה דיאלוג של אדם בשוק. אוקיי? כי סוקרטס זה לא דיאלוג של בית מדרש, זה לא דיאלוג של מגדל השן, זה דיאלוג של השוק. סופו של סוקרטס היה שהוציאו אותו להורג. למה? היוונים אמרו שהוא משחית את הנוער. למה הוא משחית את הנוער? הממסד היווני פחד הרבה פעמים מהפילוסופיה היוונית, שנותנת חשיבה ועומק, ואחד הטקסטים הכי מעניינים, אני חושבת, בתרבות של הגויים, זה הנאום האחרון של סוקרטס לפני מותו, הוא קורא לזה אפולוגטיקה. אפולוגטיקה זה התנצלות, ובה הוא כותב את דעתו על הנוער ועל החינוך, טקסט באמת באמת מדהים. למה אני מביאה לכם את זה? שוב אני מזכירה, טקסט כזה שנכתב היום סבבה, אבל זה לפני 2500 שנה. אנחנו חושבים שרק אנחנו מביאים את החוכמה לעולם, נכון? אנחנו קוראים לעצמנו עם הספר, ואנחנו באמת עם הספר. אבל החוכמה היוונית הייתה במקביל, היא הייתה כוח מאוד 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 גדול. הנה, אז שאלתי קודם, מה יש ביוונים שקוסם לנו? ואחת התשובות הייתה חוכמה, אבל יש עוד דבר ביוונים שקוסם לנו, וזה היופי. היוונים מאוד 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 פיתחו את הערך של יופי. וגם יופי זה משהו שיש בעם ישראל. אם נפתח את החומש ונראה את בית המקדש, כל כך הרבה תיאורים של בניית בית המקדש כדי שיהיה יפה. ואיך הקירות ואיך האבנים ואיזה שיטים ופרוכת וכו' וכו'. המון 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 השקעה ביופי של בית המקדש ושל המשכן, אנחנו רואים את זה בחומש. עד כדי כך שצריכים אומנים מיוחדים, לא כל אומן יכול לבוא ולהיכנס. הנה. שני הרעיונות האלה של החוכמה והיופי היו אצל יוון בריכוז מאוד 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 חזק. וזה דבר שקסם להרבה אנשים מאיתנו. ועד היום הוא קוסם. עד היום הוא קוסם כשאנחנו מסתכלים שוב על תרבות חיצונית ועל יופי חיצוני. אנחנו רואים שעד היום יש לזה השפעות ועד היום יש לנו... זה לא ברור לנו. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על תרבות האסלאם למשל, אני לא חושבת שזה קוסם למישהי. זה תרבות שהיא נטו חומר, זה תרבות פרימיטיבית, זה תרבות שאין בה איזשהו עומק. היא לא ראינו איזו תנועה של התאסלמות, וגם בבודדים, זה בודדים בודדים, אם נסתכל, כן, על, לא יודעת מה, על אנשים ערביות בכפרים, זה בדרך כלל לא מאיזה מקום של נהירה אחרי תרבות. אין דבר כזה. אבל התייבנות הייתה תופעה חוצאת גבולות. כשמתתיהו אומר מי להשם אליי, למה הוא אומר מי להשם אליי? למה הוא לא אומר, יאללה בואו כולם נמרוד? כי ברור לו שהרבה לא יבואו איתו. אנחנו בגן ככה מדמיינות שהוא אומר מי להשם אליי וכל עם ישראל הולך אחריו. ממש לא. הוא אומר מי להשם אליי. כי הוא יודע שלא כולם פה הם להשם. ממש ממש לא כולם. ומהבחינה הזאת זה אולי המשבר אחד הכי גדולים בעם ישראל. העובדה שמרצוננו בחרנו ללכת למקום אחר. שוב, אנוסים בספרד, אנשים שקפו עליהם או ללכת על המוקד או פה, אוקיי. אבל אנשים שמרצונם הולכים ומתייבנים זה תופעת טבע שאין לנו בהיסטוריה. אתם מכירות את האין היה על יען כי גבו בנות ציון ותלכנו נטויות גרון, נכון? מה מסביר שם הרב? נכון, אחת הפורדויות שבאה על עם ישראל, זה בגלל שבנות ציון, כן? יען כי גבו בנות ציון, ותלכנה נטויות גרון. מה זה נטויות גרון? מה זה נטויות גרון? ראש למעלה, נכון, ראש למעלה. גאווה. מה הרב עושה מהנטויות גרון הזה? הוא בעצם מסביר שמה זה נטויות גרון? זה ניתוק, כאילו נטויות גרון זה לא סתם ראש למעלה של גאווה. זה ניתוק בין הראש לשאר הגוף, בין השכל לחיים. מה שאני מבינה בשכל לא מחייב אותי בחיים. זאת הבעיה של בנות ציון. שגם אם היית שואלת אותם שאלה והם היו יודעות לענות לך את התשובה הנכונה, זה לא אומר שהם יחיו את זה. אצל כולנו יש פער בין השכל לחיים. כולנו היינו רוצות להיות יותר צדיקות, יותר קדושות, יותר, יותר, יותר. אבל זה כי עוד לא צמצמנו אותו, לא כי יש לנו באידיאל פער. אתם מבינות את ההבדל? אני חוזרת. יש לאדם פער בין השכל לחיים. אני אומרת, כיבוד הורים זה הדבר הכי חשוב בעולם, ואני עדיין לא תמיד אכבד את ההורים שלי כמו שהייתי רוצה. זה כי עוד לא הצלחתי להדביק את הפער בין המציאות לשאיפה. אבל התלך לנטויות גרון זה שאין עניין להדביק בין המציאות לשאיפה. אין קשר ביניהם. נתק בין השכל לשאר כוחות הנפש. וזו התרבות היוונית. השכל הוא מאוד 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 מפותח, אבל הוא מנותק. הוא מנותק מהחיים. אתם רואים איזה טקסט מדהים על הסגולה הטובה, ואתה חושב שהוא סוגר את, אתה סוגר את הספר ואתה הולך לחנך אנשים לטוב, והתשובה? לא. אתה יכול ללכת אחר כך למלחמת שברים באותה מידה, לכל מיני מציאויות מחרידות שהיו, ואין קשר. כלומר, השכל העמוק לא סתר את המציאות. סליחה, לא הלם את המציאות. ואחת הדוגמאות הידועות, שדרך אגב אני לא מצאתי אותה באריסטו, אבל היא מצוטטת והיא מתאימה לאריסטו, מכירות את ה... זה חצי בדיחה וחצי אמירה, אבל זה אמיתי. שאריסטו היה אבי תורת האתיקה. מה זה אתיקה? מוסר. אז אריסטו היה אבי תורת האתיקה, ומצאו אותו עושה ברחוב דברים לא כל כך מוסריים, ואז התשובה המפורסמת, זה ששאלו אותו, אריסטו, איך אתה כותב את תורת האתיקה ואתה מתנהג ככה? ואז התשובה המפורסמת שלו זה שמורה למתמטיקה לא צריך להיות משולש. כאילו אין קשר, במילים אחרות, אין קשר בין מה שאני כותב, בין מה שאני חושב, בין מה שאני הוגה לאיך שאני חי. באידיאל, לא כי לא הצלחנו להדביק את הפער בין המצוי לרצוי, אלא זה האידיאל. באיפה יכול להגיע אידיאל כזה של כוחות נפש כל כך מנותקים? וזה קשור למיתולוגיה היוונית. בעצם ריבוי אלים מעיד על ריבוי כוחות באדם. וזאת, זה אולי שורש הבעיה ביוון, הריבוי אלים. יש להם מלחמות בין האלים, כל אחד יש לו אינטרס שלו. מי שקרא פעם מיתולוגיה יוונית, זה נראה כמו אופרה צבון עלובה. מה את אומרת? רוצה להגיד לך?
לא, זה די מאוד.
מיתולוגיה יוונית. אז את, האל האש נלחם באל המים, אל התאווה נלחם בזה, מי גונב לזה, האדם בכלל גנב את האש, פרומטאוס וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. מלחמות מטורפות. כשהאלים נלחמים מלחמות, זה אומר שנפש האדם היא במלחמה. כשיש פירוד בין האלים, יש פירוד בנפש. כשאנחנו אומרים לאבדיל שאברהם אבינו הצעיר על אל אחד, לכאורה מה אכפת לי אם איזה אל אחד או שניים? למה נפקמין על החיים שלי אם יש לנו אלוקים אחד או שניים? בטח שיש לנו נפקמין. יש לנו נפקמין כי זה אומר שהכל מחובר בעולם שלנו. להכל יש תכלית, שהנפש שלי מחוברת. כשהרמב״ם כותב נפש האדם אחת, זה אמירה מוסרית, זה לא רק אמירה רעיונית. כי אם נפש האדם אחת, אז מה שאני מבינה בשכל, מחייב את שאר כוחות הנפש שלי. יש לי עניין להרגיש את מה שאני מבינה שנכון להרגיש. זה יכול להישמע רובוטי, אבל זאת הדרך הכי נכונה. השכל מתווה לנו מה כדאי לדמיין, מה נכון לרצות, מה נכון להרגיש, ואחר כך העבודה היא שזה יחלחל לחיים. אבל אם השכל מנותק משאר הכוחות, אז הגוף הולך לאן שהוא רוצה, והרגש הולך לאן שהוא רוצה, והדמיון הולך לאן שהוא רוצה, והרצון ודאי הולך לאן שהוא רוצה, והשכל נשאר פילוסופיה. ולכן זה נקרא פילוסופיה. זה לא להבדיל, זה לא תורה לשון הוראת חיים, זה פילוסופיה. זה נשאר במגדל השן, זה חוכמה יפה, זה מפתח את המוח, אבל זה נשאר שם. אז בעצם נקודת האמת ביוון זה באמת החוכמה הגדולה, ובאמת היופי, אלא המחלוקת הגדולה שלנו עם יוון, והקושי הגדול שלנו עם יוון, זה שזה מנותק מאלוקות. הניתוק מהאלוקות, זאת הבעיה שלנו עם יוון. אין לנו בעיה עם החוכמה, אין לנו בעיה עם היופי, יש לנו בעיה עם הניתוק. אותו דבר אנחנו רואים גם בנושא של היופי, את מכירות את האמירה המפורסמת של הגר"א על שקר החטא והבל היופי? אישה יראת השם היא תתעלל. מה אומר על זה הגר"א? הגר"א זה הגאון מווילנה, שאישה שיראת השם יכולה להתהלל גם בחן וגם ביופי. חן ויופי כשהם מנותקים מיראת השם, אז הם באמת בעיה, הם הולכים למקומות לא טובים. אבל אם הם מחוברים, אז היא יכולה להתעלל בהם, אומר לנו הגר"א. ולכן אנחנו יכולות לפתוח את החומש ולשאול את עצמנו שאלות בסגנון, מה אכפת לי שהאימהות היו יפות? מה אכפת לי שהאבות היו עשירים? מה, אנחנו לא מדברים פה על גיבורי הוליווד, אנחנו מדברים פה על האימהות שלנו ועל האבות שלנו. למה חשוב לנו לדעת שהם היו יפים? כי היופי הוא הרמוניה, זה החיבור בין החוץ לפנים. זה לא שעכשיו אנחנו רוצים להסתכל על התמונה של האימהות, אלא אנחנו רוצות את החיבור הזה, את החיבור בין החוץ לפנים. יופי הוא תמיד הרמוניה בין מה שבפנים למה שבחוץ. אבל אם הוא נשאר רק מה שבחוץ, הוא יכול ללכת למקומות מאוד מאוד לא טובים. ואז זה שקר אכן והבל היופי. אבל כשזה מחובר, אז זה משהו שמתהללים בו. אותו לשון של מתהללים, אנחנו רואים על פרעו, כשהמצרים רואים את שרה, אז מה כתוב? ויהללו אותה אל פרעו. לא כתוב ויביאו אותה אל פרעו, כתוב ויהללו אותה אל פרעו. הם קולטים שהיופי הזה זה יופי של הלל, זה לא יופי סתם שהוא חיצוני כמו איזה תמונה. אפילו המצרים רואים את זה. אז בעצם שתי הנקודות האלה של החוכמה והיופי הן נקודות מאוד חזקות בתרבות היוונית, ולא סתם אנשים הלכו והתייבדו כי הם היו בעוצמה מאוד מאוד גדולה, אלא שהם הלכו למקום מאוד מנותק מהאלוקות. שאלות עד פה?
יש שאלה לגבי סתם המון אחרות, אז אם בעצם לכל אומה יש את נקודת האמת שלה.
נכון. חוץ רק למי הנקודת אמת? רק אחד. המלאק. ולכן רק את המלאק אנחנו צריכים למחות. כל השאר אנחנו צריכים להכיל את נקודת האמת. המלאק אין לו נקודת האמת. הוא מחיה. כן.
אז איך בעצם לא הייתה נקודת האמת של אמות
אחרות? שאלה מצוינת. נקודת האמת של יוון היא נוגעת בשורש של נקודת האמת שלנו. החוכמה היא נקודת האמת שלנו. מאוד עמוקה. יש כל מיני נקודות אמת, אבל יש נקודות אמת יותר יסודיות ויש נקודות אמת יותר חיצוניות. כל עם ישראל עניינו זה לימוד התורה. עם ישראל הביא את לימוד התורה לעולם. ולא לחינם, היוונים רצו לתרגם את התורה ליוונית, ואכן עשו את זה. למה הם רצו לתרגם את התורה ליוונית? הם הבינו שיש פה כוח, וכוח החוכמה עניין אותם. הם כאילו התחרו בנו על הנקודה הכי יסודית שלנו. אוקיי? יש עוד נקודות אמת, אבל זה שונה אם נקודת האמת היא הלב שלך, המוח שלך, או הידיים שלך. תודה, שאלה חשובה. עוד שאלות? טוב, אז אנחנו ממשיכים. אני מדלגת שנייה למשפט ממסכת מגילה, זה אחרי מקור 4. אמרו לו, ומה זו משולה לאפר ומשולה לכוכבים? כשהם יורדים, יורדים עד אפר, וכשהם עולים, עולים עד לכוכבים. מי זאת האומה הזאת? עם ישראל. נכון, אבל זה נשמע כמו יוון במשפט ראשון. למה עם ישראל כשהם עולים, עולים עד הכוכבים, וכשהם יורדים, יורדים עד עפר? עם ישראל הוא עם לא נורמלי. בהגדרה, לא נורמלי. הוא עם אלוקי. אומר הרש"ר הירש, לכן הוא מתחיל מאברהם אבינו כשהוא בן 100, ושרה אמנו בת 90, הוא מתחיל ממקור לא נורמלי. למה? כי אין לנו עניין להיות נורמליים. יש לנו עניין להיות אלוקיים. זה התפקיד של עם ישראל, להיות אלוקי. וכשעם ישראל לא עושה את התפקיד שלו, כשהוא מנותק מהאלוקות, אז הוא יותר גרוע מכל עם אחר. למה? כי מה התפקיד של העמים האחרים? התפקיד של העמים האחרים זה לפתח את העולם. יפת אלוקים ליפת, תשמעו את הפסוק הזה היום המון, אם יש לכם יום עיון לחנוכה, יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. יפת, כלומר שאר העמים, על מה הם אחראים? הם אחראים על היופי של העולם. מה זה היופי של העולם? איכות החיים. הם אחראים לפתח את המדע, את האומנות, את המוזיקה, את הטכנולוגיה. זאת האחריות של שאר העמים. מה התפקיד של עם ישראל? לחבר את הכל לשם שמיים. על זה אומר הכוזרי שישראל באומות זה כמו לב באיברים. מה התפקיד של הלב? לקחת את הדם מכל האיברים ולהזרים את הדם לכל האיברים. ככה עם ישראל, לקחת את הגודל מכל העמים, לחבר את זה לשם שמיים, וככה כל העולם מחובר. אנחנו כן שמחים שיש גויים בעולם, זה התפקיד שלנו. כלומר, להגיד שאנחנו עם נבחר זה לא כל הזמן להגיד כמה הגויים גרועים. זה הפוך, יש לנו אחריות על העולם.
אבל יש לי שאלה, כאילו יותר מכוון לעתיד לבוא. עכשיו ברור שיש דברים שאנחנו
משתמשים מהאומות, נכון. דברים טכניים,
אבל יש מהדברים כמו התיאטרון והמוזיקה והיופי, שאנחנו מאוד מדגישים כמה שזה מנותק מאיתנו, כמה שזה לא שייך.
התוכן, אבל לא הכלים. הכלים של תיאטרון ילמדו מיוון. וכלים מצוינים, ואנחנו צריכים לצעוק עליהם, תוכן של, של שם שמיים. אבל הכלים הם כלים טובים, כדאי? גם המוזיקה, כלים מעולים. כלומר, אנחנו לוקחים את הכלים, אנחנו לוקחים את התוכן. הנה, והתפקיד שלנו זה לחבר את הכל. אבל אם אנחנו לא מחוברים, אז בעצם אין לנו שום דבר. כל התפקיד שלנו זה לחבר את הכל לשם שמיים. אז אם אנחנו לא מחוברים, אנחנו יורדים עד עפר. אנחנו יותר גרועים. כי אם עם אחר לא עושה את התפקיד שלו, אוקיי, הוא לא מפתח מוזיקה, אז בסדר, אז הוא בירידה. אבל כשעם ישראל לא מחובר לשם שמיים, הוא לא בירידה, הוא בהתרסקות מוחלטת. אבל כשהוא מחובר, כמו הכוכבים. אצלנו אין פריבילגיה להיות מנותקים, אין לנו פריבילגיה כזאת. כאילו זה לא שאנחנו או בסדר או מעולים. אנחנו או מעולים או גרועים. זאת המטוטלת, אנחנו לא יכולים להיות בסדר. או שאנחנו מחוברים לשם השמיים או שאנחנו לא. ואם אנחנו לא זה ריסוק, ואם אנחנו כן. אז זה הגודל, ואכן ההיסטוריה של עם ישראל היא כל כך מרתקת וכל כך מגוונת וכל כך שונה. כל כך שונה משל כל העמים שבאו, היה להם בשורה לעולם, הביאו את הבשורה לעולם ונעלמו מעל במת ההיסטוריה. עם ישראל הוא כל הזמן על הבמה, כי יש לו אחריות להביא, לחבר את הכל לשם שמיים. אבל כשהוא לא מחובר, אז הוא יורד מהבמה מקומית בצורה מאוד מאוד קשה. ולכן החיבור אצלנו הוא חיבור קריטי, הוא לא אופציה. כשאני מחוברת לקדוש ברוך הוא, אני בעצם אחד את המהות שלי. כשאני לא מחוברת, זה לא שאוקיי, פספוס. אז אין לי כלום בעצם. תנו רבנן, אני קוראת מקור 4. תנו רבנן, מצוות חנוכה נר איש וביתו. וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך אור החיים באשר למיקום החנוכיה. מזכירה לכם, זוכרות השאלה שלנו מתחילת השיעור? מה הייתה השאלה? עוד קודם. למה מזוזה בימין ונר חנוכה בשמאל? זה אהבה ותענוגים, נכון? בינתיים לא קשור כל מה שאמרנו. אז אני קצת חוזרת לניר. נר חנוכה מניחו על פתח הסמוך לרשות הרבים מבחוץ. אם הבית פתוח לרשות הרבים, מניחו על פתחו. ואם יש חצר לפני הבית, מניחו על פתח החצר. ואם היה דר בעלייה שאין לו פתח פתוח לרשות הרבים, מניחו בחלון הסמוך לרשות הרבים. ובשעת הסכנה שאינו רשאי לקיים המצוות, מניחו על שולחנו בדיוק. הבריאות. אור חנוכה אמור לצאת מהבית החוצה. מהבית החוצה. כלומר, קודם כל אני מפרסם את הנס בחוץ. היו לצערנו הרבה תקופות שעם ישראל לא יכול היה להרשות לעצמו לפרסם את הנס והוא הכניס אותה פנימה. ולכן אם תראו הרבה פעמים חנוכיות של הגלות, אתם תראו נרות עם מין קיר כזה מעל שיחסה אותם, שיסתיר אותם. הנה, אני לא טובה בתיאור, אבל מכירות את החנוכיות האלה? כאילו, שכאן הנרות, אבל יש כזה משהו מאחורה. למה יש לחנוכיות גג? לא צריך להיות להם גג. חנוכיות של ארץ ישראל אין להם גג, רוצים שיראו את הנרות, נכון? אבל את הגג, כי הרבה פעמים היינו צריכים בכלל להסתיר את הנרות. וככה היו בונים חנוכיות בגלות, עם גב. כי לא יכולנו להראות. אבל באמת, באמת העבודה שלנו הייתה לשים את הנרות בחוץ. נר חנוכה הוא פרסום החוצה. מה עשו היוונים? היוונים עשו הפוך. וזה אחד הדברים שאנחנו אומרים, זה פרצו חומות מגדלי. גם בית המקדש היה אמור להאיר לכל העולם החוצה. אבל פרצו חומות מגדלה, אחד ההסברים זה שהם שינו את כיוון החלונות. כן, הם לא רצו את האור של בית המקדש החוצה, ויותר מאוחר הם כמובן נכנסו וטימו וכולי. כשהבית מחובר, אז בעצם יש לנו אור לתת לעולם. אבל כשאין בית ואין חיבור בבית, אז לאן מכוון האור? לתוך הבית. כן, במקום שהאור יהיה מהבית החוצה, הפכו היוונים ושמו את הפרוז'קטור לתוך המשפחה ופגעו במשפחה. ואחת הגזרות הנוראיות שבטח למדתם עם הרבנית עידית, זה שכל בתולה שניסית תיבעל להגמון תחילה. למדתם עם הרבנית עידית? לא. לא יהיה לכם עוד שיעור איתה?
לא.
וואו. זה שיעור ככה קלאסי של הרבנית עידית. על השותפות של אנשים בנס חנוכה. בכל מקרה, הגזרה אחת הכי נוראיות הייתה שכל בתולה שמתחתנת הלילה הראשון, ליל הכלולות שלה, היא קודם כל הולכת לאגמון היווני, ורק אחר כך חוזרת לבית של בעלה. הייתה להם פגיעה מאוד 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 גדולה ומכוונת בתארת המשפחה של עם ישראל. כלומר, אם נר חנוכה הזה, בואו נוציא את האור מהבית החוצה, לקחו היוונים את האור ואמרו, וואו, בואו נסתכל מה יש לכם בתוך הבית. בואו נראה מה יש לכם בתוך הבית. בואו נראה מה יש לכם. כן, לקחו את כל האינטימיות ופרצו אותה. ולא סתם מדברים איתנו בחנוכה על תרבות היוונית, כי עד היום מחלחלת. התרבות המערבית יסודותיה בתרבות היוונית, ואי אפשר בכלל היה לדמיין עד כמה היוונים נכנסו פנימה. אני לא ראיתי שום תוכנית כזאת, אבל שמעתי מתלמידות, וכל פעם ששמעתי על תוכניות כמו האח הגדול, בייבי בום וכדומה, שאתה שם פרוז'קטור ואין יותר פרטיות לעולם. אין דבר כזה שאדם עם עצמו, אין איזשהו כבוד אישי, אינטימי, כלום. כל מה שיש, אתה מוציא החוצה. בין אם זה משהו שנכון להראות, בין אם זה משהו שלא נכון להראות. בשם התרבות הנאורה והרצון לדעת וחופש הציבור לדעת, ולכאורה מה יש לי להסתיר? אני בן אדם אמיתי, מה שאני עושה בבית אני עושה בחוץ, מה יש לי להסתיר? כלומר, הפרוז'קטורים של יוון שנכנסו לבית ונכנסו לבית המקדש, נכנסים היום לכל סלון שיש פה טלוויזיה. למה אני צריכה לצפות במה אנשים עושים 3 חודשים, או איך נראית לידה של איזושהי אישה? מה ההיגיון שעומד מאחורי זה? זה פרצו חומות מגדלי. החיבור שלנו הוא מתחיל מזה שיש לנו גם איזושהי צניעות, יש לנו איזשהו חיבור לקדוש ברוך הוא, גם ברובד האישי וגם ברובד המשפחתי, ומתוכו הוא רוצה לעם ישראל. אבל זה לא שאנחנו... הנה, איזושהי עיסה אחת שאין פרטיות ומה שנקרא נישואים פתוחים שיש היום, כל זה מהתרבות היוונית. זה לא התחיל היום. אנחנו חושבים שאנחנו נאורים, והתרבות הפוסט-מודרניסטית, יש סיטואציות שתראו היום שבכלל, בכלל, בכלל כבר נמצאו ביוון. ומהבחינה הזאת העולם שלנו גם בנסיגה. כלומר, יש הרבה דברים שאנחנו בהתקדמות, אבל יש כל מיני דברים ותחלואות שהיום לא יודעים מה זה משפחה. זה התחיל מיוון. התרבות של נטיות הפוכות. אתם יודעות באיזה עוצמה זה היה ביוון? מאוד 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 מטורף. אנחנו חושבים ששוב זה עלה לכותרות היום, משהו חדש, טירוף של התרבות שלנו, גם זה משם. כי כשהגוף מנותק, כשהיופי מנותק, כשהחוכמה מנותקת, כל דבר שיש לו כוח יכול להגיע מאוד גבוה ויכול להגיע מאוד נמוך, כמו עם ישראל. זה או כוכבים או אפר. הגוף יכול לקחת אותנו למקומות הכי קדושים, כל המצוות שלנו הם סביב הגוף, ויכול לקחת אותנו למקומות הכי אפלים, גם כל התאומות הם סביב הגוף. החוכמה יכולה לקחת אותנו למקום הכי עליון, לנבואה, נכון? נבואה היא על גבי חוכמה. אין, כי אדם לא יכול להיות נביא אליהם, כן הוא חכם, ועוד כמה דברים. החוכמה היא תנאי. החוכמה הייתה לנו בבית המקדש, הרוצה להחכין ידרים, בגלל זה שמו לנו את המנורה בצד דרום. אבל אם החוכמה הזאת היא מנותקת, אז היא הופכת להיות כלי אנטי לחיבור לקדוש ברוך הוא. כי אני לא מבינה בשכל למה ככה וככה. כמה פעמים הלימוד השכלתני הוא מרחיק אותנו מהקדוש ברוך הוא. כן? ועל זה דיברנו כשדיברנו על אדם הראשון, ששואל הרמב״ם, איך יכול להיות שאדם חוטא, אוכל מעץ הדעת ומקבל פרס שכל? ואז אמרנו, המהר"ל עונה על השאלה של הרמב״ם. ומה עונה המהר"ל? האדם לא קיבל שכל, הוא קיבל את היכולת להתחכם. שכל היה לאדם גם קודם, אבל איזה דעת הוא קיבל? הוא קיבל דעת שיכולה להרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא. במקום חוכמה הוא קיבל התחכמות. התחכמות, ארבומיות כמו הנחש. השכל יכול מאוד מאוד לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא ויכול מאוד מאוד להרחיק אותנו. השאלה איך אנחנו משתמשות בו. זה יוון, זה חוכמה ויופי אדירים, אבל מנותקים. וכשהם מנותקים, וככל... דני? זה אצלי לא מושלט. וככל שהעוצמה יותר גדולה, אז בעצם גם הפוטנציאל לטומאה הוא יותר גדול. כן, סליחה, זה אצלי לא מושתק.
איך זה,
כשתראים
התרבות הזאת כל כך גדולה ומושכת וזה, איך זה
אז איך כאילו שאין את זה, אתה תרגיש את היום?
יש אותה, זה בדיוק מה שאני אומרת.
היא כאילו מפוזרת, אבל לא באופן...
היא מפוזרת כי, עוד פעם, היוונים הביאו את מה שהיו צריכים להביא לעולם ונעלמו. אבל היא נמצאת מאוד חזק היום. למה אנחנו מדברים כל כך הרבה על תרבויות? כל מה שיש לך מהתרבות המערבית יסודו ביוון. זה התחרויות, האולימפיאדה, המוזיאון, התיאטרון, כל אלה הם מושגים יוון. זה נמצא היום. כל התרבות המטורפת שאמרתי קודם, של חסרת הפרטיות, מקורה ביוון. אז היום אצלנו זה יותר טכנולוגי, זה עם סמארטפון, זה עם פה, זה עם שם, אבל הרעיונות כבר אז, מאוד נמצא היום, וזאת הבעיה שלנו. וגם החוכמה נמצאת היום, אבל היום החוכמה פחות, היא פחות כלי להתרחק מהקדוש ברוך הוא, בגלל שאנשים היום הם יותר במקום של אני מתחבר או לא מתחבר, לא במקום של אני מבין או לא מבין. אם לפני 200 שנה, 300 שנה, אנשים כפרו כי הם אמרו, הרמב״ם ואריסטו לא הולך לי ביחד. היום אף אחד לא יודע בכלל מי זה אריסטו. הוא יגיד, אני לא מתחבר למצוות. הוא לא יגיד, הספר לוקח אותי לאמונה אחרת. ולכן, היום הבעיה שלנו היא לא רק עם החוכמה, עם היופי. כי היופי כמייצג את כל תרבות החומר. כי כשהוא מנותק, אז אנחנו רואים לאן הוא הולך. אז בטח שזה נמצא היום. בגלל שזה חזק זה נמצא היום. בגלל שזה אמיתי זה נמצא היום. אם זה לא היה אמיתי, כל מה שלא אמיתי נעלם מבמת ההיסטוריה.
ואני רק אם שאין כל כך אלטרנטיבה זה לשלב את זה. זאת אומרת שאם יש נקודת אמת ולהכניס יופי לכם, אז היום אם התעסקות למשל בבגדים או במשהו זה כאילו לא זאת אמית לבד, כאילו אי אפשר.
לא, ולכן אני רואה, לכן אם תראי כל מיני טקסטים של הרב קוק שכותב על דור הגאולה, תראי כמה הוא מדבר על החשיבות של ספורט ועל החשיבות של כלים נעים. פתאום אנחנו יכולים לראות, נכון, הרי במקומות שלנו, דירה נעה מרחיבה דעתו של אדם. כן, אני לא צריכה שיהיה לי קירות דולפים כדי להרגיש צדיקה. הפוך, אני רוצה לחיות בבית ראוי. כלומר, הפוך. אם אנחנו הולכים לפי המקורות שלנו ואנחנו מחוברות, בהחלט יש עניין להתעסק גם עם היופי בצורה מתאימה. ואני חושבת שמעצבות אופנה, שמעצבות בגדים צנועים, זה תפקיד ממש של קדושה היום. בטח. ולהביא מוזיקה שהיא מחוברת לקודש, זה דבר מדהים, ההתעוררות שיש היום. ולהביא אומנות שהיא מחוברת לקודש, זה מדהים, יש לנו עניין לפתח את זה, יש לנו רצון לפתח את זה. יש לנו עניין שיהיה תיאטרון, שיהיה, כשיצאו הספרים של הרב סבת או הרב טאו, הוא אמר, זה ספרות, ספרות שהיא ספרות, היא לא לימוד, אבל היא מעוררת בך את הדברים הטובים, היא לא פונה ליצרים האפלים על פי פרויד, אתה יודע? אבל יש לנו עניין, בהחלט יש לנו עניין לפתח את היופי הזה. בואו נראה, וואו, יש לנו עוד 5 דקות, נמשיך את המהלך. טוב, אני קוראת מהמאור עיניים, מקור מספר 5, המאור עיניים זה התלמיד של הבעל שם טוב. כל המצוות שנצטווינו בבוא עת וזמן של כל מצווה ומצווה, נתעורר הדבר שהיה בעת המצווה כמאז ומקדם. הרעיון הזה של הבעל שם טוב, אנחנו מכירות אותו היטב מהרב קוק, כל הזמן מאיר בתכונתו. שבעצם עם ישראל הוא לא מוזיאון. מה זאת אומרת לא מוזיאון? אנחנו לא חוגגות את פסח כי פעם יצאנו ממצרים, ואנחנו לא חוגגות את חנוכה כי פעם היה נס של המכבים. לא. כי מה אכפת לי שפעם היה נס, ומה אכפת לי שפעם יצאנו ממצרים? כלומר, אם כל חג שאנחנו חוגגות זה כי היה משהו פעם, אז אנחנו עם של מוזיאון. פעם יצאו ממצרים, פעם עשו סוכות, נבנה סוכה. מה אכפת לי שעשו סוכה? למה בגלל זה אני צריכה לעשות סוכות? אז אנחנו מכירות כמובן את הרעיון שאותה מהות רוחנית מתגלה בכל שנה ושנה. בכל פסח יש לי אפשרות לצאת לחירות. בכל שבועות יש לי אפשרות לקבל תורה. מה יש לי אפשרות בכל חנוכה? מה זה? להתמלא באור, נכון, אור זה ההפך מיוון, כתוב, וחושך על פני תאום, חושך זו יוון שהחשיכה עיניים של ישראל. היוונים רצו להחשיך לנו את העיניים, הם לא רצו להרוג אותנו, הם רצו להחשיך לנו את העיניים. חושך זה שאתה לא יודע איפה אתה נמצא. בשפה שהייתה לנו מענת עכשיו בשיעור, אתה לא מחובר. העבודה שלנו בחנוכה, או היכולת הרוחנית של חנוכה, זה לחבר את החיים לשם שמיים, זה להאיר את הדעת, דעת זה חיבור. לחבר את הכל, זה לא לחדש, בחנוכה אין לנו עניין לחדש עוד ידיעות. יש לנו עניין לחבר את מה שיש לנו כבר לשם שמיים. אז מה החידוש של המאור עיניים? זה רעיון שאנחנו כל כך מכירות. כי המאור עיניים תולה את זה גם בקיום המצווה. כל המצוות, אני חוזרת וזה מהחסידות, זה לא מהשולחן ארוך. כל המצוות שנצטבנו בבוא עת של כל מצווה ומצווה, נתעורר הדבר שהיה בעת זמן המצווה. כל פעם שאנחנו מדליקות נר חנוכה, עכשיו אנחנו מתחברות למהות הזאת הרוחנית. עכשיו בעת קיום המצווה, כי כל מצווה מעוררת את התוכן של אותה מצווה. וכשאני מדליקה נר חנוכה, אני לא מדליקה נר, אני מדליקה את הדעת שלי, אני מדליקה את כל החיבור שלי, אני מאירה את כל מה שרצו להחשיך לנו. תהפכו את הדף, אני ממש במרוץ נגד הזמן. ואומנם היוונים הבינו גם את זה, אומר הרב חרלאפ, זה המשך המקור ממי מרום, וחתכו אחר מצוות שונות, ועזרו כל כוחם וגבורתם לשלול מאיתנו מדרגתנו זה ולהורידנו אל שורת שאר העמים. וזהו שאמרו, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. היוונים לא רצו שנגיד אין אלוקים. מה הם רצו להגיד? אין לנו חלק. ואיפה נכתוב את זה? על קרן השור. השור בתרבות בעבר היה סמל לחומר, סמל לכוח. אוקיי? תרבות של מלחמת שברים, אני מזכירה לכם. אז הם רוצים שלא נכתוב את זה סתם, נכתוב את זה על קרן השור. בסיסי החומר, אנחנו אומרים, אין לנו חלק באלוקי ישראל. במילים אחרות, אין קשר בין השור הזה לאלוקי ישראל. אין קשר בין החומר לרוח. אין להם בעיה שתהיה רוח. אין להם בעיה שתהיה חומר. מה יש להם בעיה? שזה מחובר. כשזה מחובר, זה מאיר להם מדי. זה החושך. החושך זה לנתק בין השור לאלוקי ישראל.
למה השור להגיד את המחור?
כי השור זה סמל לבשר, לכוח. לכן היוונים היו עושים הרבה מלחמות שברים. כאילו, אדם שמנצח שור זה וואו, פסגת הכוח בעולם. ואם השור מרסק אותו, לא נורא. כאילו, זה... אני עוברת לחלק השני. סליחה. טוב, אני קוראת השלוש השורות הראשונות, האחרונות מהפסקה הראשונה. כי האידיאלים המיוחדים לישראל אינם אלא אלו המקבילים לעומת הייחוד העליון ברוך הוא והתאחזות אהבתו התברך. וזהו מזוזה בימין, מעלתו של נר חנוכה ושלימדה דעת, כי לא ייתכן שום דבר לישראל מבלעדי המזוזה בימין וכל מה שכתוב בה. מה כתוב במזוזה? שמע ישראל. מאיפה זה המקור שמע ישראל? מהתורה שבכתב. מזוזה בימין, אומר לנו הרב חרלאפ, זה ביטוי לתורה שבכתב. נר חנוכה, מה מקורו? חכמים, נכון? חנוכה זה חג של תורה שבעל פה. נר חנוכה זה חכמים, זה התורה שבעל פה. כשיש לנו מזוזה בימין ונר חנוכה בשמאל, יש לנו חיבור בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה. יש לנו חיבור בין מה שהקדוש ברוך הוא נתן למה שעם ישראל יוצרים. יש לנו חיבור בין שמיים וארץ. וכל חג שהוא חג של התורה שבעל פה הוא חג של אהבה. למה? כי התורה שבכתב זה דברים שנכפו עלינו. התורה שבעל פה זה דברים שאנחנו רוצים מעצמנו. כמו שאומר הרמב״ם, ולשנה אחרת קבעום ועשאום, ימי החנוכה. לא מעניין אותנו שפעם ניצחנו את היוונים. דרך אגב, אחר כך המרד נמשך עוד 3 שנים. מרד החשמונאי נמשך 25 שנה. זה לא היה איזה מלחמת ששת הימים, התלהבנו מעצמנו וזהו. אוקיי? זה היה משהו מאוד מאוד ארוך ומתסכל. המלחמה לא נגמרה טוב, היא נגמרה טוב רק מקומית. אבל המקום הזה שסוף סוף הוארנו ומקומית הבנו מה זה החושך הזה של יוון, זה משהו שהוא לדורות. זה משהו שהוא רלוונטי עד היום ואולי היום יותר מתמיד שאנחנו ככה על סף הגאולה. יותר מתמיד היום אנחנו יכולים ללכת לחומר בצורה מנותקת. יותר מתמיד היום אנחנו יכולים להחכים, להחכים, להחכים ולהיות מנותקים. יותר מתמיד רלוונטי החיבור הזה שבין התורה שבכתב המקור האלוקי לבין התורה שבעל פה שזה המקור הארצי. ואני מסיימת בדברי הרב חרלאפ. לכן כמה נוראים הם הימים האלה, וכמה זהירות נדרשת בהם. ימי חנוכה, ימי קדושה, בנות ללבוש בגדי חג בחנוכה. זה לא יום פשוט, אז מה אם מותר מלאכה? אוקיי? אומר הבן איש חי במיוחד לנשים. לכן כמה נוראים הם הימים האלה, וכמה זהירות נדרשת בהם, לבל לבלוט אותם בדברים בטלים. כי אם עד רבה להוסיף קדושה על קדושה, לאחוז באבותות אהבה בימין עוז השם, מזוזה וימין, ובזה זוכים שהאהבה תישאר תמיד בקביעות גמורה ומוחלטת. תורה שבכתב זה דבר מוחלט, שזהו באמת אהבה בתענוגים. מה זה אהבה בתענוגים? אהבה שאין אחריה דאבון לב, מדוע נתעלמה ונגנזה. מזוזה בימין ונר חנוכה בשמאל, מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים. התענוגים זה הקיום המצוות. זה קיום המצוות שהולך איתנו עם כל השינויים של הטכנולוגיה, עם כל שינויי הדורות. זה המימוש של האהבה. אהבה נטו, לימוד תורה שבכתב נטו, הוא דבר גדול. אבל זה חולי אהבה, זה אהבה שלא ניתנת למימוש. נר חנוכה זה מימוש האהבה בעולם שלנו, זה התורה שבעל פה. כשיש לנו את התורה שבכתב, את התורה שבעל פה, את החיבור לקדוש ברוך הוא ואת הקיום מצוות בדרך של הערה, בדרך של דעת, בדרך של חיבור, אז יש לנו אהבה בתענוגים. יום טוב, חנוכה שמח, שנזכה באמת באמת לחוות את חנוכה כימים של קדושה, ולא רק ימים של...